ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יומא דף מם זין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל בתחילת פרק חמישי בראש דף מם זיין. הנושא שאתם רואים בשולי ממול, כתבנו כלים של הקטורת וחפינתה. המשנה, הוציאו לו, ובואו נציין גם שאנחנו ממשיכים בסדר יום הכיפורים, הכל רוב המסכת בנויה על כך שמתקדמים שלב שלב, אז אנחנו הגענו לשלב הזה של הוציאו לו את הכף ואת המחתה. נציין שהחווה מינה כעת שהמחתה הוא משהו שמיועד לגחלים. חפן מלוא חפניו של קטורת ונתן לתוך הכף. הגדול לפי גודלו והקטן לפי קוטנו, יש כל מיני מידות של כהנים, יש כהנים שהם איברים גדולים, כאן ידיים גדולות ויש כאלו פחות, וכך הייתה מידתה. הביטוי הזה התפרש בגמרא. נטל את המחתה בימינו ואת הכף בשמאלו. גם זה נשאיר לגמרא. שואלת הגמרא, מחתה, התנלי, מה זה שמזכירים פה המחתה, ושוב פעם אני מדגיש את ההווה מינה, מחתה של גחלים, זה כבר שנוי ליאל, והכל פה על הסדר. אז ליאל דף מם ג' עמוד ב', כתוב, נטל את המחתה, ועלה לראש המזבח, וחוטא, ויורד. אז טיפלנו כבר במחתה עם הגחלים. מה זה עושה פה? תשובה, הטעם מחתה דגחלים. והכה מחתה דקטורת, דטניה. הוציאו לו את הכף ריקן מלשכת הכלים. ומחתה גדושה של קטורת מלשכת בית אבטינס. אז הנה פתרנו את החידה. נכון, ליאל הוזכר מחתה, אבל זה היה מחתה גחלים. פה זה לא כמו שחשבנו שמדובר במחתה של גחלים, אלא מחתה שהכילה כמות מכובדת של קטורת, ומהמחתה הזה מלא קטורת, אז הכהן גדול הכניס את ידיו לקחת מלוא חפניו, והכמות הזאת שבידיו הוא העביר לאותו כף שהיה ריק. ממשיך הגמרא, חפן מלוא חפניו ונותן לתוך הכף. הגדול לפי גודלו והקטן לפי קוטנו, וכך הייתה מידתה. הגמרא שואלת, כף ביום הכיפורים, כאילו להבת הקטורת לקודש הקודשים, למה לי מלוא חפניו והביא, אמר רחמנה. אם מסתכלים בפסוקים כפשוטן, כתוב שהוא ממלא חפניו, קטורת שמים דקה, והביא, משמע שיביא את הקטורת בלי חפניו, בידיו, ממש, בלי עזרת כלי. הגמרא אומרת, אמנם זה מה שכתוב, אבל משום דלא אפשר, אם לא נכניס כלי לתמונה, ההכנסה של הקטורת לקודש קודשים ביום כיפורים בידיו ממש, זה בלתי אפשרי, והגמרא תסביר את זה. ויש לנו קטע שבסוגריים כדי לשמוע על הרצף. אז אם נדלג את השמונה שורות בערך של הקטע שבסוגריים, וכיוון דלא אפשר, אבדינן כדי אשכחן בנסים. זה שאנחנו מציעים ומבצעים את זה על ידי כף, הוא לא המצאה מהחלל. יש תקדים לזה אצל הנסים, כמו שמובא בספר במדבר, פרשת נשא, ושם כתוב כף אחת מלאה כתורת. אז יש תקדים לכתורת להיות בכף, ואנחנו, בגלל שאי אפשר אחרת, נאמץ את זה גם לעניין יום כיפור. עכשיו נחזור לסוגריים. בתוך הסוגריים הגמרא תוכיח שזה אי אפשר להביא הכתורת לקודש הקודשים בלי עזרת כלי. אז אנחנו חוזרים שוב פעם לתחילת הסוגריים. אחרי שאמרת משום דלא אפשר, דהכי נעביד. יש כאן פס כפול, וכתבנו בשוליים המילים נעיל נשקילי הם מודגשים, הצעות חילופיות להכנסת הכתורת לקודש הקודשים, שנדחו, הצעות אלו יידחו. אז הגמרא שואלת, איכי נעביד? נעיל והדר נעיל? שיכניס מחתת הגחלים, ואחר כך הכתורת בחף ענף, ובקודש הקודשים לפזר את הכתורת על הגחלים. אבל זה נדחה. הבאה אחת, אמר רחמן, אבל לא שתי הבאות. הזכרנו את הפסוק שממלא חף ענף והביא. זה לשון יחיד, פעם אחת, לא שתי הבאות. נשקלי לכתורת בחופניו, ונחתה למחתה בגחלים עלה ולעול, שימלא את חפניו בעמאה הכתורת, ומישהו ישים את המחתה עם הגחלים על הכתורת שבידיו, ויכנס ככה לקודש הקודשים. עכשיו יש, והוא בודד שם כמובן, כי אסור שיהיה אדם בועל מועד בזמן שהוא עוסק בכתורת. אז יש לנו כהן גדול לבד בקודש הקודשים. איך הוא נכנס? עם מלוא חפניו כתורת, ועל המלוא חפניו כתורת כלי מלא גחלים. שוב פעם, כמעט יחתם היחילה, ומה יעשה? נשקלי בשיני ונחתי למחתה, שיתפוס בשיניו את המחתה, נגיד דרך הידית של המחתה עם הגחלים, יתכופף וישמור כל הזמן כמובן שהכתורת שבידיו לא יתפזר, יתכופף, יניח את המחתה על הרצפה, ואז הוא יכול לפזר את הכתורת על הגחלים שמונחים על הרצפה. אבל איך הוא, שוב פעם, איך הגחלים הגיעו לרצפה? כי הוא תפס את המחתה בשיניו, התכופף, קצת מגוחך. השתה לפני מלך בשר ודם אין עושים כן, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא על אחת כמה וכמה. הוא כך לא אפשר. וכיוון דלא אפשר, אבדינן כדשכחן בנסים, דהיינו עם בעזרת הכף. נטל את המחתה בימין ואת הכף בשמאלו. המחתה שהכיל את הגחלים ביד ימין, ימין זה נחשב יותר מיד שמאל, והכתורת עצמה בכף ביד שמאל. שורת רמה בתמיהה. יש כאן ביטוי, יציבה בערה וגיורה בשמי שמיה. היציבה זה, זה ביטוי, ואנחנו נפרש את זה אחר כך, אבל ביטוי אומר האזרח, הוא עיקר. העיקר התושב הוא אזרח, ומה העיקר פה? הכתורת בערה. מה זה בערה? למטה, בשמאל, בשמאל זה פחות. וגיורה, את האדם הזר, הטפיל, שזה הגחלים, בשמי שמי, הוא יהיה למעלה, למעלה, ביד ימין. אז הגמרא עונה, זו מרובה וזו מועטת, הגחלים הם מבחינת כמות יותר מהכתורת, הכתורת סך הכל זה מלוא חפניו, הגחלים זה כמות יותר, ולכן הגחלים שהם מבחינת כמות וכובד הם יותר, אז הם צריכים את היד החזקה יותר להוביל אותם פנימה, דהיינו יד ימין. כתורת מועטת, ואפילו בזמן ששניהם שווים וכמעשה דרבי שמעון בן קמחית, יש מצב ממש יוצא דופן שהכהן גדול היה כל כך אדם בעל מימדים כמו רבי שמואל בן קמחית, שמלוא חפניו היה אפילו יותר מכמות הגחלים. מה שאמרתי יותר, זה מופיע בתוספות ישנים, ואפילו בזמן ששניהם שווים כגון רבי שמואל דרבי שמואל וכו', אני קורא מתוספות ישנים למטה, התם נמי היה קטורת מרובה שהחופן ארבע קווים, ובמחתה לא היה רק שלושה קווים. אז אנחנו חוזרים לגמרא. אפילו הכי, למה המחתה יהיה ביד ימין? אז רש"י מציין למעלה, יש שם, שמנו כוכבית בעיגול למעלה למעלה ברש"י בשורות הקצרות למעלה, אפילו רש"י כותב, רש"י כיוון דברוב כהנים גדולים גחלים מרובים מחפניו נוטב כף בשמאל. כעת אנחנו יכולים לראות לפי הסימונים קטע מסומן עם סימון ארוך, ובשוליים כתבנו הנושא על אודות רבי ישמעאל בן קמחית כהן גדול, ושתיים קמחית אמו. אמרו, חזרה לגמרא, אתם מקווה שאתם רואים בגמרות המסומנות השס עוזר שהקטע הזה ממשיך עד לאמצע שורות הרחבות. אמרו עליו הרב ישמעאל בן קמחית שהיה חופן ארבעת קווין, זה ארבע קו של קטורת במלוא חפניו, זה יותר משיעור הגחלים שהיה רק שלושה קווים. ואומר, כל הנשים זרדו וזרד אימה עלה לגג, זה גבר על כולם. כלומר, תסביר את הביטוי הזה, איקה דיאמרי, מה זה הזרד, למה הוא מתכוון? אז יש אומרים, זה הפירוש הראשון, עוד כמה שורות אתם רואים, איקה דיאמרי פירוש שני, אז יש אומרים, מה? בארסן, וכדרבא בר יונתן, דיאמר רבא בר יונתן, אמר רבי יחיאל, ארסן, רש"י על זה כותב, בשורות הקצות למעלה, איקה דיאמרי היי, זרד ארסן, בארסן כמר, ויפה הוא לחולה, וסתם נשים בעוברות חולות ואוכלות מעשה כדירה וערסן, שהן מיני מאכל, מאכל חיטים, גם במסכת, מובא במסכת מועד קטן, ורש"י מפרט את המאכלים השונים, חילקה זה חיטי דמיטברי בעשיתה לטרי טרי, זה גרעיני חיטה שנשברים לחצאים, שני חלקים, תרגיס עוד שם מאכל לתלת, תלת שלושה חלקים, זריד, וזה מה שקשור אלינו, זרד, זה זריד לארבע ארבע, ארסן לחמש חמש, והכי כמה כל הנשים מעוברות תקנו להם זריד וארסן להברות אותן, אותן והעוברים, ואותן של אמי גבר על כולן. אנחנו חוזרים לגמרא, ואיקה דאמרי בשכבת זרע, כלומר הוא נוצר מן הטיפה המבוררת, והלשון זרד מתאים לדבר הזה. וממשיך הגמרא, וכדרבי אבהו דרבי אבהו רמי, יש פסוקים הקשורים לדוד המלך, אחד בספר שמואל ואחד בספר תהילים, כתיב ותזריני חייל למלחמה, וכתיב המאזריני חייל למלחמה. אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבון של עולם, זריתני וזריזני. הפירוש הוא שותזריני זה לשון זורה, זה פעולה של בירור, לברר, והמאזריני זה לשון חיזוק. אז דוד המלך יתפלל לפני הקדוש ברוך הוא שהוא יהיה מבורר ומחוזק. אנחנו נסתכל ברשי שוב, ואיקה דיאמי בשכבה זר, כמר שאין יצירת הולד מכל הטיפה אלא מן הבירור שבה. זרד לשון חבילי זרדים, כלומר בירור טיפה שקולטה אימי, הזרד גבר ועלה לגג. ותזרני לשון זורה את הגורן השעורים, מברר את הטיפה, וזריזתני הזרני מן הבירור שבה. נחזור לגמרא. אמרו עליו הרב שמואל, על רבי שמואל בן קמחי, אותו שהזכרנו למעלה, עם חפיניו גדולות. פעם אחת סיפר, לא שם דיבר, סיפר דברים עם ערבי אחד בשוק, ונצא צינוע רוק מאותו ערבי, הוא טז על בגדיו, ויש לציין שמדובר פה ב ערב יום כיפור. ברשי מובא שהיה יום כיפור, אבל המרשה בשם ירושלמי אומר שמסתבר זו הייתה ערב יום כיפור, וזה גורם הרוק של הערבי גורם לתומה, אז הוא לא יכול לשמש כעת ככהן גדול. אז ונכנס ישביו אחיו ושימש תחתיו, וראתה אימן, כמחית, שני כהנים גדולים ביום אחד. ושוב אמרו עליו, על רבי שמואל בן קמחי, פעם אחת יצא וסיפר עם אדון אחד בשוק. אותו אדון הוא אמנם אדם חשוב, אבל עם הארץ, והרוק של עמי הארץ גם מטמא, וזה ניתז סיוע מפיו על בגדיו, ונכנס יוסף אחי ושימש תחתיו, וראתה אימן שני כהנים גדולים ביום אחד. תנו רבנן, שבעה בנים היו לה לקמחית, וכולן שימשו בכהונה גדולה. אמרו לה חכמים, מה עשית שזכית לכך? אמרה להם, מימי לא ראו קורות ביתי כלאי שערי. הייתה תמיד עם ראש מחוסה כדרכן של נשים צנועות, שאפילו בתוך ביתה הייתה זהירה. אמרו לה, הרבה עשו כן ולא הועילו. תנו רבנן, בקומצו, לפני שנתקדם רק נציין בשוליים תחת הכותרת נושא, כתבנו, מהו שיעשה כלי מידה לחפינה? אז הגמרא דורשת את המילה בקומצו, שלא יעשה מידה לקומץ. כדאי לציין שלאורך הדפים הבאים הגמרא תתייחס באופן משולב לקומץ, שזה שייך לקורבן מנחה, וחפינה, שזה שייך לקטועת של יום כיפור. שניהם נלקחו ביד או בידיים, קומץ ביד אחד, חפינה בשני ידיו, והרבה הרבה דיונים סביב הפעולות האלו. אז יש תמיד לעקוב על מה מדברים. המקור הזה מדבר על קומץ לגבי קורבן מנחה, ושהכהן ייקח את זה בידו ולא יעשה כלי כדי לקחת את הקומץ, קומץ הסולט דרכו. איבאי לא, מה שיעשה מידה לחפינה? אז הגמרא תציג את השאלה עם שני צדדים. אז זה מה שאנחנו קוראים תמיד א' או דילמה ב'. א', הטעם בעניין קמיצה הוא דכתיב בקומצו, משמע בידו ולא בכלי. אבל אחד בעניין החפינה זה לא כתיב בחפניו, אלא מלוא חפניו, כתור עצמים דקה. לא, אז אין הקפדה, אז תעשה כלי. או דילמה, יליף גזירה שווה מלוא מקומצו. אנחנו נסתכל ברשי, יליף מלו דכתיב קרוא אחינה וקמץ משם מלו קומצו, זה בויקרא פרק ב' פסוק ב', מה לאן בקומצו יקמוץ ולא במידיו, כאן בחפניו. ממשיך הגמרא תשמע, וזה מה שראינו במשנה, ולא התייחסנו למשפט הזה במשנה. המשנה שכמובן מדברת על החפן, על החפינה, כתוב וכך הייתה מידתה. מה אליו? שאם רצה לעשות מידה, עושה. שזה כמו האפשרות של א' בשאלה, שלא כתוב בחפנה, אבל יש אפשרות, והמשנה מוכיחה את זה, שיש אפשרות לעשות כלי לשם חפינה. לא. הכי כמר. מה שכתוב, כך הייתה מידתה, זה לא מתכוון בכלל לכלי, אלא וכך היה חוזר וחופנה לפנים. כלומר, בעזרה הוא לקח מאותו מחתה, קדושה, כתורת, היה לוקח מלוא חפנה בידיו, אז גם בקודש הקודשים, הוא ימלא את חפניו שוב פעם עם הקטורת. כשורת תגמר שם את מינה, האם עם הידיעה והפירוש הזה נוכל להסיק מסקנה לגבי שאלה חופן וחוזר וחופן? זו שאלה שישאל בדף ממתת עמוד א', שלוש שורות מסוף העמוד, ואולי מכאן אפשר להסיק שכן. ובכל זאת הגמרא שואלת את השאלה, כנראה שאי אפשר להסיק ככה שהפירוש הוא דווקא למלות את החפינה עוד פעם, כי אם זה הפירוש, אז למה היו שואלים את השאלה? הגמרא דוחה שלא נסיק את זה שכן חוזר חופן וחוזר וחופן, דומה אולי הפירוש שאם רצה לעשות מידה עושה. אינמי, אולי הכוונה וכך הייתה מידתה זה משהו אחר, שלא יחסר ושלא יותיר. הרשי פה דומה שאם רצה, כלומר לא ה ולא ה תפשוט מינה, תדחינן לך להכה ולהכה. אז אין לנו מסקנה לעניין הזה, בעניין עשיית כלי או מידה לשם החפינה. תנו רבנן, מלו קומצו. שוב פעם, אנחנו פותחים בעניין קמיצה, והנושא שכתבנו בשוליים, פרטי דינים בעניין קומץ של מנחות. בעמוד ב' הגמרא תידון בפרטים של חפינת הקטורת. אז בינתיים נעסוק בעניין הקומץ של 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 קורבן מנחה. תנו רבנן, עוד פעם, מלא קומצו, יכול מבורץ. מה זה מבורץ? רשי, מבץ בצין מכל צד ויוצא, כלומר סולת יתר בתוך קומץ ידו. אז ממשיך הגמרא ואומר, תלמוד לומר בקומצו, כלומר לא מבצבץ החוצה. שאלה, אי בקומצו יכול אפילו בראשי אצבעותיו? הכוונה פה זה למעט סולת, וכמה שפחות יותר טוב. ורשי או על זה כותב, אי בקומצו דדייקינן יכול בראשי אצבעותיו יקמוץ, מה הכוונה? מעט, וכל כמה דמחוסר תפי מעלי. אז כלומר ההצעה היא שהוא יכניס סולת, שזה המרכיב של הקורבן מנחה, יכניס סולת רק בקטע שבראשי אצבעותיו, יסגור, יקופף ראשי אצבעותיו סביב כמות מזערית של סולת. אז הגמרא גם את זה דוחה. תלמוד לומר מלוא קמצו כדקמצי אימשי, כדרך שאנשים רגילים לקחת מלוא קומץ ידו. הכיצד? חופה שלוש אצבעותיו ומכופף שלוש אצבעותיו על פיסת ידו וקומץ. אנחנו ממשיכים לדף, לעמוד ב', ובמחוות ובמלחשת, אלו סוגי מנחה, נקרא לזה אפויות, והוא ממלא את קומץ ידו עם מאפים, מנחות אפויות, אמנם הם שברו אותם לחתיכות קטנות, אבל רש"י כאן מתאר שהם כבר אפויות, ואחרי פתיתתן הזה שוברים אותם לחתיכות קטנות, אז הוא לוקח מלוא קומצו. עכשיו בכזה דבר הם בוודאי במהות הם יבצפצו למעלה ולמטה מקומץ ידו, מכף ידו. אז מה הוא עושה? מוחק בגודלו מלמעלה ובאצבעו קטנה, הוא יזיז את הגודל והאצבע הקטנה על כף, על האצבעות הסגורות על הפתיתין האלו, המאפים, וימחוק אותם, והוא ישבור את מה שמבצבץ החוצה, שלא יהיה מבורץ. וזו היא, אני מדלג על הקטע שבסוגריים, מעבודות קשות שבמקדש. כי לעשות הפעולה הזאת, מצד אחד להוריד, למחוק מה שמבצבץ החוצה, וגם לא להוציא יותר מדי, כי אז יהיה קומץ מחוסר. אז כדי לעשות זה צריך אימון, והוא קשה, הוא מן העבודות הקשות במקדש. אנחנו נחזור לקטע של בתוך הסוגריים, הלשון לא מדויק ולכן דילגנו. מה כתוב? הגמרא אמרה, וזוהי עבודה קשה שבמקדש. זאת אומרת, הכי קשה. שורת אמרה, וזוהי, ותו לא, מה, אין עוד עבודות קשות, והאיקה מליקה, זה מליקת העוף, והאיקה חפינה, אלו הן פעולות קשות. נושא של החפינה, זה החפינה שהוא יעשה בקודש הקודשים, שהוא הביא את הקטורת בתוך כלי, ועכשיו צריך להפוך את כל תכולת הכלי לתוך שתי ידיו בזמן שהן צמודות יחד. זה גם קשה. אז לכן, אז למה אתה אומר על הקמיצה שהיא העבודה הקשה, אלא זוהי מי עבודות קשות שבמקדש? כמובן, יש לנו את הקמיצה, יש את החפינה, יש המליקה. אמר רב יוחנן, עכשיו אנחנו רואים סימונים חדשים, נתייחס להם לפני שנתקדם בגמרא. הנושא סלש מבנה, אתם רואים צורת פפיון, הבלטנו את הביטוי בין הביניים של קומץ וחפינה, מה שנכנס בין האצבעות, בין אם מדובר בקומץ, וזה מה שהגמרא תתייחס מיד. רואים בשליש האחרון של הדף עוד פפיון, שם זה בין הביניים שמלוא חפניו. אז כאן הגמרא, עוד סימונים, יש לנו צורת בית, יופיע בשני כיוונים, עם השפיץ למעלה, להבליט השאלה, ואחר כך התשובה עם השפיץ למטה. אנחנו גם הבלטנו עם פס כפול את השם רבי יהושע בן עוזה. אנחנו נתקדם כעת בגמרא. אמר רבי יוחנן, ביי רבי יהושע בן עוזה, בין הביניים שמלוא קומצו מהו? רש"י, בין הביניים הנכנס בין האצבעות מהו? קומץ הם? או שיריים הם. שיריים זה מה שנשאר אחרי לקיחת הקומץ. אז אם מה שנכנס לבין האצבעות הוא לא נחשב חלק מהקומץ, אז הוא יוגדר כשיריים. יש לנו קטע בסוגריים, ואנחנו מציינים בשוליים אצל הכוכבית, אחרי הסוגריים הגמרא נותנת התשובה לשאלה. בתוך הסוגריים רב פאפה מחדד את השאלה. אני רוצה גם לחזור על מה שציינו מקודם, שבדפים הבאים יופיעו הרבה שאלות בענייני קומץ דמנחות וחפינת קטורת. יש להיות ער בכל שאלה על איזה מהם דנים. אז כאן אנחנו, כפי שאמרנו, דנים בעניין הקומץ. והשאלה הייתה בין הביניים אותה סולת שנכנס לבין אצבעותיו, מה דינם? אם אנחנו נדלג על השלוש שורות שנמצאים בסוגריים, אמר רבי יוחנן, הדר פשטה רבי יהושע בן עוזה. הוא עצמו שאל את השאלה וגם נותן תשובה. בין הביניים ספק נינו. נחזור לקטע של שבע סוגריים. אחרי שהוא שאל מלוא בין הביניים שמלוא קומצא ומה, הוא אמר רב פאפה, דגבי מה שבפנים לא תיבאי הלך דוודאי קומץ, קומץ הוא. דבראי מה שנראה החוצה לא תיבאי הלך דוודאי שיריים נין, שיריים הוא. כי תיבאי הלך דביני ביני מי. מה דין הסולת שממש בין האצבעות? אמר רבי יוחנן, הדר פשטה רבי יהושע בן עוזה, בין הביניים מה שממש באמצע האצבעות ספק נינו. כעת עוד קטע ארוך בסוגריים, וכתבנו בשוליים, אחרי הסוגריים רב פאפה מעלה עוד שאלה בעניין בין הביניים. אנחנו הכרזנו על זה מקודם, שם הוא מתייחס בין הביניים של מלוא חפניו. בתוך הסוגריים הגמרא דנה באיך מקטירים הני בין הביניים אחרי שאמרת שם בגדר ספק. אז זו שאלת הגמרא, ויהיה לנו סימונים מעוינים. המעוין מושחר בשתי הקצוות. הקטע שמושחר למעלה, אם יש מעוין כזה, הוא פתרון. הפוך קושיה. אז השאלה, היכי עביד? אז הנה פתרון, ותשימו לב, זה, אנחנו סימנו זה כתשובה ארוכה. אמר רבי חנינה, מקטיר קומץ לחודי תחילה, והדר בין הביניים. ואחר כך, אחרי שהוא הקטיר את הקומץ, מה שברור קומץ, אחר כך הוא יקטיר את מה שנכנס לבין אצבעותיו. דאי אמרת בין הביניים ברישה, אם תהפוך את הסדר, דאומה שיריים נינו. אולי הם שיריים. והבו להו, ואז מה עשית פה? הקטרת קודם שיריים. אז הפחתת כמות המקסימלי של השיריים. והבו להו שיריים שחסרו בין קמיצה להקטרה. מה שחייבים כן לעשות בדרך כלל זה מקטירים את הקומץ ונשאר כל השיריים. ואם יש מצב שאחרי לקיחת הקמיצה ולפני הקטרת הקמיצה נחסר השיריים, אז זה פסול. אז אתה לא יכול להקטיר קודם השיריים, קודם הקטע שבין האצבעות, הבין הביניים, כי אולי זה שיריים. ויאמר מור, שיריים שחסו בין קמיצה להקטרה אין מקטירין עליהם את הקומץ. אם יש מצב כזה שהשיריים נחסו לפני הקטרת הקומץ, הכל נעצר. אז לכן הוא אומר, רבי חנינה אומר, תקטיר קודם הקומץ ואחר כך בין הביניים. שואת אומר, יחי, גם לפי ההצעה שלך זה לא מועיל. השתנמי שאתה מקטיר את הקומץ ברשע ואחר כך מה, אתה מתכוון להקטיר את, את השיריים? איקרי כאן בעניין הקטרת בין הביניים עכשיו יש כלל שלא מאפשר את זה. מה הכלל אומר? כל שממנו לאישים קורבן, וכאן אנחנו מדברים על, על המנחה, שממנו לאישים, שחלק מגיע לאש, זה הקומץ. אז כל שממנו לאישים, כל מה שנשאר אחרי ששמת באש, מה צריך, מה שצריך להיות באש, הרי הוא בבר תקטיר, אתה לא יכול להקטיר מה שנשאר אחר כך. אז לכן, אם אתה מקטיר את הקומץ, זהו, אתה לא יכול להקטיר מה שממנו, מה שנשאר ממנו. אמר רב יהודה ברי רב שמעון פזי, אתה יודע מה הפתרון? אתה מקטיר לי את בין הביניים לשום עיצים. בלשון תנאי, הוא יקטיר את בין הביניים אחרי הקומץ, יקטיר אותם בלשון תנאי. מה זה עצים? עצים זה חומר בעירה. האיסור שאמרנו מקודם, כל שממנו לאישים הרי הוא בבל תקטירו, זה אם אתה מתכוון להקטיר אותו לשם קורבן. אבל אם אתה מתכוון לשים על האש לשם חומר בעירה, זה לא בעיה. והוא אומר זה כרבי אליעזר. ההצעה הזאת אנחנו נחזור ונרחיב עוד פעם. הוא יקטיר את הקומץ, ואחר כך מה שבין הביניים, ויגיד, אם בין הביניים הוא קומץ, אז הוא שייך להיות, הוא קטר עכשיו, גם כן. ואם בין הביניים הוא שיריים, אז אני שם אותם באש לשם חומר בעיר, לשם עצים. זה התנאי. ומה, איפה הוא נמצא שיטת רב אלעזר? דתניא, רב אלעזר אומר, לריח ניחוח. הפסוקים, הבאנו את הפסוקים בשוליים, ויקרא פרק ב' פסוק, קודם נקרא פסוק י' א', ואחר כך פסוק י' ב'. כתוב, כל המנחה אשר תקריבו לשם, לא תעשה חמץ, כי כל שעור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישה לשם. קורבן ראשית תקריבו אותם לשם, ואל המזבח לא יעלו לריח ניחוח. אז אומר רבי אליעזר, רבי אליעזר אומר, לריח ניחוח אי אתה מעלה. מה שהקטרת כבר ונשאר ממנו, כמו השיריים, אתה לא יכול להעלות את השיריים לשם ריח ניחוח, לשם קורבן נקרא לזה. אבל אתה מעלה לשום עצים. הדיוק מהפסוק. אז יש פתרון לבין הביניים, למרות שזה עם ספק. ממשיך הגמרא, עניחא לרבי אליעזר, אלא לרבנן, מה העיקר למה הרבנן? יש רבנן שחוקים על רבי אליעזר. הם לא מבחינים בין לשם עצים לשם ריח ניחוח. אמר רב מורי, התשובה היא פרקטית. דקמצי שמני. שמני שמן, כהנים שמנים, שאין מרווח בין אצבעותיהם, הם שמנים, ומילא הבשר של אצבעותיהם חוסם כל חור שאצל אדם רזה יכול להיות. אבל אצל שמן, רש"י כותב, כהנים שמנים שבשר אצבעותיהם בולט ודוחק זר לתוך זה, ואין שם בין הביניים. ממשיך הגמרא, אשתא דאתית להכי, עכשיו שהזכרת כהנים שמנים, רבי אליעזר נמי, לכתחילה דקמצי שמני, בלי להגיע לתנאי שהזכרנו מקודם, שיבוא כהנים שמנים לעשות הקמיצה. בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה אנחנו מציינים עד ממתת עמוד א' שאלות רבות עם המשולשים הם רובם של רב פאפה בנושא עבודת הקמיצה וחפינה ביי רב פאפה בין הביניים של מלוא חפניו מהו יש קטע שבסוגריים וזה אין לשם דילוג לשמוע על רצף הקריאה אז אם אנחנו נדלג הוא מציג שאלה עם שני חלקים א' או דילמה ב' מלוא חפניו והביא בעינן והעיקה או דילמה ולקח והביא בעינן והלקה תיקו עוד מעט נסביר את זה אבל נחזור לקטע שבסוגריים הוא שואל מלוא בין הביניים מה שנכנס בין אצבעות בניין לקיחת חפינה של כתורת יום כיפור מהו שואלת מה מה יקרה מבעלי מה איזה מקום יש לשאול בכלל אי גמר מלוא מלוא מהתם אם הוא לומד גזירה שווה מקומץ היינו הך זה אותו שאלה שהלינו מקודם אין צורך לחזור על אותו שאלה רב פאפה הכי ביילי הפאפה מרגיש שיש עדיין מקום לשאלה שאפילו אם תגיד אצל הקומץ כך אומר תוספות כאן שאצל קומץ הוא פסול משום שכתוב וקמץ הכהן והפעולה צריך להיות כל כולו על ידי הכהן מה שנכנס לבין הביניים זה לא זה נכנס ממילא, זה לא בכוונה, כוונה תחילה של הכהן. אז זה נכון לקומץ, אבל אמרנו, אצל החפינה עדיין יש מקום לשאול, כי לא כתוב, לא כתוב ולקח אצל החפינה, אלא לא כתוב ולקח מלוא חפניו, מה כן כתוב? בויקרא פרק ט"ז פסוק י"ב ואנחנו נסתכל ביחד בשוליים הבאנו את הפסוק ולקח מלוא המחתה גחלי אש מעל המזבח לפני השם ומלוא חפניו כתורת סמים דקה והביא מבי לפורוכת אז מצד אחד המילה ולקח הוא בפסוק מתייחס למחתה לא לכתורת, זה במבט ראשון אז לכן יש מקום לשאלה בעניין בין הביניים של חפינה נחזור לגמרא מלוא אני קורא אחרי הסוגריים מלוא חפניו והביא בעינן והעיקה כי חסר פה ולקח ולקח משמע דבר שנלקח בכוונה לא כתוב את זה אצל הכתורת והחפינה, כתוב מלוא חפניו והביא ותכניס את זה בעינים והעיקה זה יכלול גם בין הביניים שנכנס לבין האצבעות ממילא, או דילמה בכל זאת המילה ולקח בתחילת הפסוק שייך גם על החפינה ולקח והביא בעינן והלקה אם אתה אומר שבלקח שייך גם על הכתורת חסר פה מה שנכנס לבין האצבעות חסר הכוונה שנדרש וזה מה שהגמור מתכוונת ואומרת והלקה אין הכוונה כי זה נכנס בין האצבעות רק ממילא בלי כוונה תיקו זה נשאר בלי תשובה אמר רב פאפה פשיטה לי מלוא קומצו מה שכתוב בתורה בויקרא פרק ב' פסוק ב' כדי קמצי אינשי ורשי כותב צידו של אצבעותיו למטה ככה הוא מכניס את היד שלו לתוך הסולת ביי רב פאפה יש כאן סדרה של שאלות אנחנו מספרנו אותם באותיות א' ב' ג' ובסופו של דבר זה מסתיים בתיקו בכל זאת צריכים להבין השאלות אז הוא שואל ביי רב פאפה קמץ בראשי אצבעותיו מהו? נסתכל בראשי, בראשי אצבעותיו, פס ידו למטה. כשאומרים למטה, הוא פונה לכיוון הכלי שמחזיק את הסולת. ותחב אצבעותיו בסולת. וקמץ קומץ שלם עד שמילא כל אורך פס ידו. זו שאלה ראשונה. מלמטה, ממשיך הגמרא, מלמטה למעלה מהו? שוב, רשי, מלמטה למעלה, הפך גב ידו למטה. עכשיו, גב היד פונה לכיוון הסולד. והעלה הקומץ בראשי אצבעותיו לתוך ידו. הוא עם כף ידו, עם גב ידו למטה, ואצבעותיו הם פשוטות, הוא תוחב את האצבעות לתוך הסולד עם גב ידו למטה, ומכניס את הסולד דרך ראשי אצבעותיו. והשאלה השלישית, מן הצדדין מהו? רש"י כותב, מן הצד, כלומר, שלא כדרך הקומצין, שגב ידן למטה, ולא תחב אצבעותיו בסולת, אלא מוליך גב ידו בדוחק, והסולת נכנס בפס ידו דרך אצבעותיו. זה פירוש של מין הצדדים. תיקו, ממשיך הגמרא אמר פאפה, עכשיו עוברים לחפינה. אז הוא אומר, פשיטה לי מלוא חפנה, מה שכתוב בתורה, בויקרא ט"ז פסוק י"ב, כדחפני אינשי. ורש"י כותב בשורה האחרונה, חודה של פס היד למטה. אבל אני רוצה לדעת מה לגבי השאלות הבאות. מלמטה למעלה מהו? מן הצד מהו? אלו פעולות דומות למה ששארנו לגבי הקומץ, אבל כאן שאלה חדשה, חפן בזו ובזו וקרובן זו אצל זו מהו? תוספות מתייחס לשאלה בעניין החפינה, הוא אומר שאין מקום להקשות, שהרי כבר שאלנו את זה לגבי הקמיצה, אז למה חוזרים ושואלים את זה כאן? ותוספות אומר שתי שורות מהסוף נקרא ביחד, ויש לומר דפשיטה גוף החפינה והקמיצה אינם שבו להדדי, דהי כדי קמצי אינשי והי כדי חפני אינשי, ולאחי הדר תו מבעיה לי, לכן יש מקום עדיין לשאול אם תמצא לומר דרך קמיצה בכך או אין דרך קמיצה בכך, השאלה דרך חפינה בכך או לא. אבל בכל זאת נשאר בלי מענה. באי, ואנחנו ממשיכים לדף מ' ח' עמוד א', רב פאפה, דווקי, הוא הדביק, דווקי לקומץ בדופני דמנה. מאי, עכשיו, המנה זה הכלי, זה כלי השני של קידוש הקומץ. אחרי שאתה לוקח את הקומץ מהכלי ראשון ששם תחולת כל המנחה, אתה שם את הקומץ בכלי שני, לשם, זה נקרא לקדש את הקומץ. והוא פה בשאלה, הוא לא שם את הקומץ ישר לתחתית הכלי, אלא שהוא שם, הוא הדביק את הקומץ לדופן הכלי. מאי? שני צדדים לשאלה. תוך כלי בעין ובעי כזה, אז בכל אופן תוך חלל הכלי. או דרמה, הנחה בתוכו כתקנו בעינן והלקה. זה לא הדרך להניח דבר בתוך כלי. אז זה נשאר כתקו. יש לנו קטע בסוגריים, וההסבר שאנחנו מעניקים פה בשוליים, כתב תם הסוגליים עין תוספות דיבור המתחיל ביי, ובשורה רביעית באותו תוספות ברוב סוים לטה לביי דמור ברבשי. יש הרבה גרסאות שבכלל לא מכילות את ה, לא כוללות את השורות האלו. יש אבל תוספות עצמו אומר ונראה דגרסינה נמי לביה דמור רבשי. בכל אופן אנחנו עצינו רק לעיר שיש גרסות שבכלל זה לא מופיע. בכל אופן אנחנו כן נקרא את זה, וגם נציין שיש לנו תרשים שמלווה את השאלה הזאת. אז הוא ביי מור ברבשי אפחי למנה. הוא הפך את הכלי שבדרך כלל מקדשים את הקומץ בתוך אותו כלי שני, הוא הפך אותו עכשיו התחתית או הבסיס של הכלי גם כן יש בו בית קיבול. אתם יכולים לראות את הציור שהוספנו בשוליים, ואתם רואים הכלי הפוך, והוא אמר ורשי רוצה לדעת אם הפכת את הכלי ודווקא לקומץ בר איתי דמנה מהו, והכנסת את, את הקומץ נקרא לזה לבסיס של הכלי שיש לו חלל, יש לו בית קיבול, הנחה בתוכו בעינן ועיק, אז זה נקרא בתוך, או דילמה הנחה תקנו כתקנו בעינן והלקה תקו, אז זה גם נשאר ללא מענה. עד כאן שיעורנו להיום.